יהושע. פרק ב', ונשווה את זה לחטא המרגלים בפרשתנו. ידוע שחטא המרגלים זה בעצם חטא לשון הרע. שמרגלים דיברו לשון הרע על ארץ ישראל, שלכאורה מה זה לשון הרע? לשון הרע זה כשאתה מדבר על מישהו, לא על איזשהו חפץ מעומד. מה קשור ללשון הרע? לשון הרע זה בעצם היחס שלך למציאות. אם אתה מעריך, מכבד ונותן לזה מקום, ושאתה מזלזל ומוצא את הצדדים הפחות טובים, הפחות שלמים, ואתה לא מסוגל להסתכל על משהו בשלמות ולראות רקע ולקחת הרבה דברים בחשבון, לראות את התמונה הרחבה, אז אתה נטפל למשהו חזקי והוא נכשל בלשון הרע. כך המרגלים הסתכלו על ארץ ישראל בצורה חלקית, בלי להבין את כל התמונה, בלי להבין את השליחות שלהם, והסתכלו על כל מיני דברים קטנים שיכולים לעכב את המציאות, וזה בדיוק לשון הרע. וכשקוראים את ההפטרה, היא באה אחד לאחד לתקן את הלשון הרע של המרגלים. המרגלים אצלנו היו ראשי ישראל, היו גדולי תורה, היו מנהיגים, וכשמתבוננים הם בעצם יצאו לתור את הארץ בתקופה ממושכת, ואף אחד לא מפריע להם, אף אחד לא חושב בהם, והשליחות שלהם עם הרעיון היה לרמות את התושבים שאף אחד לא ידע מי, אז הם ודאי הצליחו בהשראה הזאת, אף אחד לא חשב בהם. אנשים דיברו, נתנו להם פירות ונתנו להם מתנות. ולעומת פרק ב' של יהושע, שזה בדיוק, אבל בדיוק הפוך, פרק ב' של יהושע הם היו מרגלים אמיתיים. בפרשת שלח הם היו תרים את הארץ, תרים, הכוונה תיירים, באו לבדוק האם זה מתאים, האם הארץ טובה, האם היא נוכל לכבש. בספר יהושע, ההפך הגמור, הם לא באו לבדוק. הם לא באו לבדוק אם הארץ טובה, הם לא באו לבדוק אם ניתן לכבש. באו להראות איך עושים את זה. להצביע נקודה אחת, איך עושים את זה בתפקיד שלהם, לחזור עם תוכנית צבאית. אז המרגלים שהתרים של משה רבנו, הם... וגם הקדוש ברוך הוא אומר שלח לך, הקדוש ברוך הוא מסכים עם השליחות הזאת, זה שליחות להכיר את הארץ, להיות תיירים, להכיר את קדושת הארץ, להכיר את היופי של הארץ, להכיר את האופי של הארץ, להכיר איך אנחנו נכבוש את הארץ, האם ניתן לכבש, האם זה משהו שבידינו. והתפקיד של יהושע שם זה משהו אחר לגמרי. בטוח שאנחנו כובשים את הארץ, שאלה רק איך, והשאלה רק לראות את נקודות התורפה. נהוג לומר שהבעיה, זה מופיע בראשונים, שבעיה עם המרגלים, שבמקום להביא עובדות הם הביאו פרשנות. במקום להגיד שהארץ ייקח וכך, הם באו ואמרו אפס, כי אז למה זה? הם אמרו הערכות והשערות, והם התחילו להיות פרשנים. במקום לדווח על החדשות, הם ניסו לפרשן ולייצר חדשות. לעומת המרגלים של יהושע, שהם לא אמרו את דעתם האישית, הם פשוט אמרו איך בדיוק אפשר לכבוש, וזה ממש לא מופיע. גם ביהושע אנחנו נראה שדעתם האישית מאוד דומיננטית. שני הסטים שהמרגלים אמרו את דעתם האישית, זה בסדר גמור, אנחנו בני אדם, צריכים לראות איך אנחנו מדווחים על המציאות, ואיך אנחנו באיזה משקפיים, ומה אנחנו רואים, זה בסדר גמור. השאלה היא עמדת המפתח, וזה שני דברים שונים לגמרי. ובעצם כשקוראים פרק ב', כשקוראים את ההפטרה, כל פסוק אומר, אנחנו משהו אחר, אנחנו תיקון חטא המרגלים, אנחנו מציאות אחרת לגמרי. בואו נתחיל שהשליחות היא שונה, וכדי לפתוח ביחד, לראות את זה בפנים, לומדים פרק ב' ביהושע. וישלח יהושע בן נון מן השיטים. קודם כל, יהושע המצביא, הוא זה ששולח, הוא אומר אלוקים, שישלח לך אנשים, והעם, נשלח אנשים לפנים. זה לכאורה שני הדברים שהתורה מדגישה, פרשת במדבר, היא מדגישה מהלך אלוקי, שלח לך, ואילו, ויהושע יש דגש אחר, והדגש הוא שיהושע שולח לעומת ספר דברים שזה נשלח אנשים לפנינו, שזה עם ישראל שתובע את הדבר הזה, או שזה שפיכות אלוקית. אז זה הבדל אחד משמעותי, מי הוא השולח. בספר יהושע, זה יהושע, זה משהו צבאי. בספר במדבר, זה אלוקים. בספר דברים, זה העם. אז המרגלים, זה העם, אלוקים, ביחד. או, הקדוש ברוך הוא שלח את העם, וזה העם שמבקש את זה. ואילו בספר יהושע, יש לנו יהושע, הבדל פשוט. שניים אנשים, כבר הבדל משמעותי, שניים ולא 12. זה לא הגדולים, פה בכלל לא מופיע מי הם אנשים. חרש, חרש, מה זה חרש? הכל בצניעות, זה לא היה אירוע ענק של... של איזשהו בירור ולהכיר את הארץ במסע לימודי במסע אלוקי, להכיר את קדושת הארץ, להכיר את כמה האם ניתן לכבוש את הארץ. זה היה לא תיירים אלא מרגלים, לא משהו פומבי אלא חרש, לא 12 ראשי בני ישראל אלא שניים אנונימיים, לא יודעים מי. וכו ראו את הארץ ואת יריחו, והתפקיד זה לראות איך כובשים, והלכו ובאו בית אישה זונה ושמה רחב ושיבו שם. הבדל עצום שהם במסירות נפש מקריבים את עצמם. זה מה שמשמואל מעריך בזה, שהם לא נשארים ראשי בני ישראל, הם יורדים למטה ומשנים את זהותם, ובענבה עצומה, כי הענבה הכי גדולה זה כשאתה מבטל את המציאות שלך ואתה נהיה שמשון, אתה נהיה שבקני, אתה מוחק את המציאות שלך. הם, המרגלים של משה, יצאו כראשי בני ישראל, הם לא שינו את הפרק, הם לא שינו את הלבוש הארוך, מכיוון שהם אנשים מכובדים. זה משלחת, הם לא גילו שהם עכשיו הולכים לפני מתקפה, אבל הם כן באו לראות את הארץ, ומעמדת תיירים, מעמדה של אנשים מאוד מכובדים, לעומת המרגלים שענבים ירשו הארץ, שבענבה גדולה וענקית. הרי אנחנו מכירים את הזוהר הקדוש, שהוא אומר שהמרגלים הייתה להם נגיעה ענקית, והם ראשי בני ישראל, והם פחדו שהם יפסידו את מקום עבודתם. הם חשבו שפה במדבר יש לנו מעמד, יש לנו קהל, אנחנו מלמדים הרבה תורה, אנחנו כולנו אלוקים, ואנחנו ראשי בני ישראל, והתרגלנו לחיי מדבר, חיי רוח. אם נלך, אם עכשיו ניתן את האור הירוק לעלות ארצה, אז בזה גופה, אנחנו אומרים שמה, צריכים להחליף את הנהגה, צריכים עכשיו צינים, מגדים, צריכים אנשים שיובילו אתכם, צריכים את יושועים, שרמטכ"לים, ואנחנו בתור זקני העדה, בתור ראשי ישיבות, דיינים, אנחנו פחות, אנחנו הרבה פחות רלוונטיים, הרבה פחות נדע להנהיג את העם, ובחשבון הזה, זה החלק מהחשבון שהמרגלים, שממו לעצמם, שאנחנו, זה עוד לא הזמן. שאלה שמשמואל, זו שאלה שחייבים להתמודד. מה כתוב פה בזוהר? שגדולי עולם, יש להם נקיות, שאנשים הכי רציניים, בגלל שהם פחדים שיפסידו את מקום עבודתם, אז הם מוכנים למכור את חלומם של משה ואהרון, כל בני ישראל, דורי דורות, מאבות האומה, מצפים להגיע לארץ, והם בגלל מה? נגיעה קטנה, נגיעה גדולה, לא משנה. מוכנים למכור את הכל, עד כך אנשים קטנים. יש שתי תשובות, ושתי התשובות נכונות, ושתי התשובות חשובות, ושתי התשובות הן מורי דרך. תשובה אחת, כן. מה כן? שגדולה נגיעה, שאנחנו אדם חייב, לא משנה כמה הוא גדול, לא משנה כמה הוא משוכנע שהראש שלו נקי מכל מיני חשבונות, תמיד תמיד אם יש מגיעה אישית ואם זה משהו שדורש שאדם ישנה את עצמו ויצא ממקום הנוחות, ולא משנה כמה אתה גדול, הנגיעות משפיעות. זה לימוד עצום שאדם צריך להיות מודע לזה. זה קצת נגד החזון איש, מה שאנחנו אומרים, חזון איש כתב באמונה וביטחון, שמי שאומר שבגדולי תורה יש נגיעות, ומי שאומר שאנשים מונעים וגם תלמידי חכמים גדולים יכולים לטעות בהחלטות גורליות בגלל נגיעות קטנות שיש להם, אז זה חיסכון ענק באמונת חכמים, אסור להגיד את זה. אבל מצאנו, מה אפשר לעשות? מצאנו בחז"ל שהם כן מתייחסים מאוד לנגיעות. זה לימוד עצום שאדם צריך להסתכל על עצמו ולזהר תמיד, אולי יש כאן נגיעה, אולי אני מונע מכל מיני כוחות, ממש נגיעות שכל מיני שיקולים שאני לא אמור בכלל שהם יהיו חלק מהשיקולים, אולי הם נכנסו איזשהו דרך שיצר הרע הכניס אותם, וזה מה שהיה פשטות של הזוהר. ואומר השם שמואל, זה לא הפשט בלעדי בסוף, אולי זה גם נכון, אבל איך היצר הזה התלבש? זה לא שהם אמרו, בואי אנחנו נפסיד מקום עבודתנו, לא נהיה נשיאים ולא נעים, אז בואו ניתן דיווח שלילי. הם באמת האמינו שהארץ היא כל כך גדולה, כל כך קדושה, והחיים הם, והחיים במדבר כל כך מוכנים, ולעזוב את כל זה אי אפשר, עוד לא, ואנחנו עושים במקום המלטנו כמנה, לא נוכל להניג את העם, וזה יהיה חבל להם וחבל למציאות שכולנו רוצים, המציאות שקידוש השם, הכל ייפול. וזה חלק מהחשיבה שלהם, שבגדלות הם הסתכלו גם על עצמם וגם על הדור ועל הרוחניות, על כל מה שהם האמינו שהדור הזה צריך. ולעומת השליחים של יהושע, שבענווה עצומה, בענבים ירשו ארץ, שמלכו לבית אישה זונה והם ביטלו את עצמם לגמרי, אין להם שום מציאות, ואנחנו מה? אנוכי עפר ואפר, שליחות, מסירות נפש, שאדם מבטל את כל מי הוא ומה הוא, ורק אני שליח קטן, ואני עכשיו מסתכל איך עושים את הפעולה, ראש קטן, שזה בעצם ראש ענק, שזה בעצם רופף, בעצם שליחות אלוקית, בעצם קיבלו את כל הכוח מאלוקים, וכל הכוח מהמשימה, והם לא, האישיות שלהם היא בכלל לא שיחקה פה שום תפקיד. וזה ענבים ירשו ארץ. וזה הענבה הגדולה, זה הכל בפסוק הראשון. היום אני אומר יריחו, הם באו דווקא ליריחו. ולכאורה זה נראה, הרבה מהדברים מהפסמת, זה נראה שיש פה כישלון עצום. כי מלך יריחו מיד יודע, ומיד הם נכנסו לסכנה עצומה, לעומת השליחות של המרגלים, שבכלל אף אחד לא הבין הבין מה קורה, ואף אחד לא, והם לא היו בסכנה. השליחות של יהושע הייתה שליחות של מסירות נפש, שמיד הם הבינו שנכנסים ללא הארי, שבקניקים ברמה הכי גבוהה, לסיכון הכי גבוה, ככה הם יוכלו להתאפס. זה חלק מהמסירות נפש, זה חלק מהענבה, חלק מהגדלות. ולכאורה הם גם לא מספיקים לראות כלום לעומת 40 יום שהמרגלים עשו בשלהם. הם תראו והם היו תיירים שיכלו לראות את הארץ בכל העומקים, כל מה שהם רצו יכלו לעשות. והנגדה לכישלון הטוטלי, למסירות נפש, שזה מה שאנחנו מבינים מתוך הכישלון הזה, הוא זועק לשמיים. ומיד הם נזכרים, ושתת מלדים לא עולה כדי רחב, הוציאו אנשים הבאים אלייך, שבאו לביתך, לחפור את כל הארץ. באו, הם באו עם מטרה צבאית, ותקח אישה את שני אנשים, ותצפינו. והיא מעלה אותם, מצילה אותם, ואומרת להם כך, ידעתי כי נתן השם לכם את הארץ, וכי נפנה עם אתכם עליהם. היא ראתה קומנדו, היא ראתה אנשים שהסתערו כאן מקדימה, שבלי פחד, שבלי פחד ובלי היסוסים, והיו נחושים, וגם נחושים למסירות נפש. וזה מיד היא הבינה שנתן השם לכם את הארץ. היא ראתה את הגבורה הזאת, היא מיד הבינה, היא נפלה עם אתכם עלינו, כי נמוג בכל יושבי הארץ מפניכם. כי שמענו את אשר הוביש השם מי ים סוף. שמענו מי זה אלוקים. ונשמע וימאס לבבנו. לא קמה עוד רוח ואיש מפניכם. כי השם אלוקים הוא אלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. ואתה, תצילו אותם. ושאר הסיפור ידוע שמרגלי יהושע שמעו את זה, והם מבינים שהם צריכים לחזור, והם חוזרים ומדווחים ליהושע ולא מדווחים לכל העם, כי הדיווח הוא דיווח צבאי. אבל הדיווח היה, וזה כל העשים שמה שקורה פה בפרק, שהם שמעו את כל מה שהם רוצים לשמוע, הם שמעו די ועותר, והם הבטיחו לרחב שהם יצילו אותה. כי בעצם ההבטחה הזאת, הם אמרו שהשם דיבר טוב על ישראל, וחשוב שאנחנו, שאת תהיה איתנו. והמסר שעם ישראל זה לא מסר להשמיד את כולם, אלא להעלות את כולם. והתיקון הזה עם רחב זה דוגמית של מה המגמה של תיקון עולם. אבל עיקר המסר של מרגלי יהושע זה שהכל תלוי ברוח. ומכיוון שהם שמעו שנמוגו כל יושבי כנען, ומכיוון שהם שמעו ורחב הכי ידני והכי פרוצה מספיק, שהיא שמעה את כל הגנרלים ואת כל הסודות ואת כל הרוח שיש בעם, הכי קשורה בזנות שלה לכל רבני העם בצורה מתמדת, והיא הבינה איפה העם עומד, ובזה הם גמרו את שליחותם. כי כשהם שמעו את זה, והם שמעו את את שם שמיים ששגרו בפיה, שהם הבינו שיש פה עם אלוקי, אז זה מה שהם חיפשו, ואת זה הם באו מיד ודיווחו בפרשנות שלהם. וזה כשהם חוזרים ליהושע, הם אומרים, וזה הסוף, ויאמרו ליהושע, במקום להגיד ליהושע מאיפה בדיוק לכבוש את הארץ ואיך להיכנס ליריחו, זה מה שהם כנראה לא הצליחו, ולא היה להם זמן מספיק לראות איך כובשים את הארץ. הם באו עם מסר פשוט: נתן השם בידינו את כל הארץ, וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו. הם באו גם עם ההסתכלות האישית שלהם, האובייקטיבי, שמהעיניים שאיך שהם גם רצו לראות, ואיזה רוח שהייתה להם, הם באו עם מסקנה: נתן השם בידינו את כל הארץ. איזו אחריות, איך אתם יודעים, נתן השם בידינו את כל הארץ. זה כי הם הבינו את הרוח, הם הבינו שמלחמת כיבוש הארץ היא מלחמה רוחנית, והם הבינו שאם הרוח שלהם נמוגה מפני הרוח האלוקית שהם יודעים שיש בנו, אז הם הבינו שהתפקיד שלהם והתפקיד של יהושע זה רק לחזק ולאמץ את לבבם ברוח אלוקית, כי כך כובשים את הארץ, וכובשים את הארץ משיטים. דווקא יריחו, דווקא דרך הזנות והתומת שיבת העמים, הם באו עם קדושה גדולה, עם תורה, עם אמונה, וכך כובשים את הארץ. אנחנו יודעים שהמלחמה היא מלחמת הרוח. אם חלילה נפסיק, ואם היינו מפסיקים, אז בדרך הטבע אנחנו מבינים שהרוח ליפול. זה כל כך רואים בחוש שהמאבקים של כיבוש הארץ הם מאבקים של רוח ישראל, שככל שאנחנו נגביר את התורה, ככל שנגביר את האמונה המיוחדת איך כובשים את ארץ ישראל, וככל שאנחנו לא נהיה תרים אלא נהיה מרגנים, מרגנים בדיוק כמו המרגנים של יהושע, שמחזקים את הרוח כל הזמן ומסתכלים איך, כי הם חדורי שליחות, הם מבינים את התפקיד שלהם, הם חדורי ענווה, חדורי מסירות נפש, מה שמאוד מאפיין את הדור המיוחד הזה, מסירות נפש, שהורידו אותם את הבגדים של הנשיאות ומוכנים למחוק זהות ולהיות עבדי השם ובשליחות ובממש צריך לקרוא את הפסוקים עוד ועוד של מרגני יהושע, שזה תיקון אחד לאחד, שחזר כן אמרו שעם כל הגדלות ועם כל הרוח הגדולה שהיה למרגנים, היה שם נקודה שלא מספקת לכבוש את הארץ. אמנת לכבוש את הארץ צריך ענווה מיוחדת, צריך מסירות נפש מיוחד, צריך גדלות הרוח, צריך אנשים שיחזקו את הרוח, וזה התפקיד המיוחד של הדור שלנו, לדבר דברים גדולים, לדבר באמונה שנתן השם בידינו את כל הארץ, ונמור כל יושבי הארץ מפנינו. וזה כל כך נכון, כל מה שצריך לדבר עם כמה מילואים נקיים, ואני עושה את זה כל החבר'ה שחוזרים מכל מיני זירות יהודה ושומרון, אומרים שהם הם פשוט מפחדים, הם בורחים. אם הם בודקים את צה"ל, בודקים איזה יחידת מילואים הגיעה, הם אומרים שזה אנשים טירונים שמפוחדים, שצעירים, שרים שזה חבר'ה מילואים נקיים שבאים, והם רואים שלפעמים הם גם יודעים לזהות את הרוח הגדולה כיפות לפעמים, ולפעמים אנשים שהם יודעים שזהו, חודשיים הם יורידו, כי אין להם סיכוי עם אנשים כאלה, כי גם הם יודעים שהארץ לא שלהם. גם הם מבינים שכשעם ישראל קם כלבי ובגבורה ובאמונה עם תורה, עם נחישות, עם מסירות נפש, עם התפתלות, אז אף כוח בעולם פשוט חוזרים, אומרים מתן השם בידינו את כל הארץ. זה כל מה שצריך לשמוע, בלי לראות, בלי להתקדם. הם חזרו כמנצחים בשליחות שלהם. אנחנו בימים האלה חייב, אנחנו תמיד מספרים על פונוביץ' 67, שבחור זמזם, התחיל לשיר דרכן של בחור ישיבה, שכשאתה בפנימיה אתה טיפה שעה, ובחיס קסנה אחד מהמשליחים תפס אותו בשיחה שלמה: אתה שר כשעם ישראל עכשיו, כשהחברים שלכם עכשיו נמצאים במקומות הכי מסוכנים, בשעות הכי גורליות, אתה כאילו מזמזם וכאילו שלא אכפת לך ואתה לא קשור. התפקיד לחזק את התורה בבית מדרש הזה זה די מקום יחיד, לא יחיד, יש עוד, אבל ודאי בעיר הזאת, באזור הזה, אבל וגם בארץ, בין היחידים שזכינו שאפשר להתכנס, אפשר ללמוד תורה. זה מעצים את האחריות של כל אחד ואחד. זה צריך לצאת מהחדרים, צריך להיות אחראי לבית מדרש על השעות המאוחרות של הלילה. צריך, אם חשבתם לחתוך 11-12, חשבתם 12, אז אחד לקום בשעות, להיות מוקדם בסדר, שבית מדרש הזה יהיה מלא עם כל תורה, עם כל מתוק של גבורה. אנחנו בשבת קיבלנו עצמנו שנתפלל פה, ואם יש הזקה נרד למטה, ואם צריך נשב על הרצפה כמו שהאורות אומרות, שנהיה מחוץ לטווח. אני בזמן הקסאמים זה היה קשה לי מאוד, עשינו את זה פעם בית מדרש מלזיה בפורים, שבת זכור, הבית מדרש היה מפוצץ, ואז הם היו שולחים קסאמים בלזיה שבת, כי ידעו שהכל היה קרבן, זה פחד אימים, כי זה חוסר אחריות, שהיינו ממש מאות בחורים וקרבן, זה פחד, כי המקום באמת לא מוגן, וכולנו יושבנו על הרצפה. אני זוכר את ההרגשה של בושה, שאיך איך, איך יש כזה דבר שציבור שלם, איפה הכבוד העצמי, ונכנסים שבת זכור ברוב העם וכולנו על הרצפה. עכשיו במלחמה הזאת אין לי בעיה לשבת על הרצפה, כי אנחנו, הרגשה היא אחרת, שאנחנו מסתרים קדימה, מנצחים, צריך לרדת טיפה עד שהכדור יעבור ונמשיך להסתער קדימה. זו ההרגשה בבית מדרש הזה, שאנחנו מסתערים קדימה בגבורה גדולה. צריך לשבת על הרצפה כמה דקות, קטן עליהם, ואז לקום של אבי בגבורה של תורה ואמונה, ממש כמרגלי יהושע בן נון. תודה.
יש לנו שיעורי אמונה. המהלך שאנחנו נמצאים בו בשנתיים האחרונות הוא מהלך אלוקי אדיר של רוח הקודש. אנחנו יודעים שיש 12 מדרגות בנבואה שמביא הרמב״ם במורה הנבוכים, והמדרגה הבסיסית של הנבואה היא רוח הקודש. והרמב״ם מסביר שהמציאות הזאת של רוח הקודש זה שיש איזשהו סיוע אלוקי שמתלווה לאדם, והוא ממריץ אותו, מניע אותו לעשות מעשה טוב, מעשה גדול, מעשה בעל ערך. הרמב"ם מביא דוגמה כמו להציל חבורת צדיקים מחבורת רשעים, או הצלת צדיק גדול, או השפעת טוב על אנשים רבים. והאדם מרגיש איזשהו בעירה פנימית בתוך עצמו שמניעה אותו וממריצה אותו לפעולה. הדבר הזה נקרא רוח השם. אנחנו מכירים ביטויים בספר שופטים, צלחה עליו רוח השם, או לבשה אותו רוח השם, או נחה עליו רוח השם, או היה השם עמו. והרמב"ם אומר שזו דרגת כל שופטי ישראל, שנאמר עליהם וכי הקים השם להם שופטים והיה השם עם השופט והושיעם. ראינו את זה אצל יפתח, ותהיה יפתח רוח השם, למרות שהוא באופן פרטי המדרגה שלו לא הייתה מדרגה, כן, הוא לא היה תלמיד חכם, הוא היה אפילו עם הארץ, מכירים את הנדר שהוא נדר ואת התסבוכת שהייתה לו, והוא לא רצה ללכת אצל פנחס שיתיר לו את הנדר, אבל איזשהו שלב שהוא זוכה לרוח השם, ותהיה יפתח רוח השם. גם אצל שמשון נאמר ותצלח עליו רוח השם. ראינו את זה אצל שאול, אצל דוד, כשהוא הולך ומכה את הפלישתי, ולפני כן את הארי ואת הדוב, שם גם כתוב ותצלח, אחרי שהוא נמשך, ותצלח עליו רוח השם מהיום ההוא ומעלה. גם אצל משה, כשהוא קם להושיע את בנות מדיין ויקום ויושיען, או שהוא מכה את המצרי, הכל זה רוח השם, רוח הקודש. ואנחנו רואים שמשמחת תורה תשפ"ד יש איזשהו מהלך של התעוררות אדירה של רוח הקודש שמופיעה קודם כל אצל העם, והיא משפיעה על המנהיגים שלנו. החלטה על המתקפה הזאת, שהיא בעצם חתימה או סיכום של מהלך שלם, של רצף של אירועים, ההתגייסות של כלל ישראל להילחם בעזה, להחריט את החמאס, ואחרי זה המבצע הנועז מול החיזבאללה, להחריט אותו, ומתוך זה להתגלגל למבצע שילמדו אותו הרבה מאוד, את הנועזות, את התחבולה, את היוזמה, ובעיקר את אומץ הלב. כי אם אנחנו קצת רוצים להיות ריאליים, לחשוב באופן ריאלי, מדינה קטנה כמו מדינת ישראל, שראש הממשלה שלנו מותקף מכל כך הרבה חזיתות, וגם נרדף מבחינה תקשורתית ומבחינה משפטית, לעשות מהלך כזה של ללכת לבד מול כל העולם, אנחנו לא יודעים מה תגיד אמריקה, היא עדיין במידה מסוימת עומדת מן הצד, ויש מעצמות נוספות, את רוסיה ואת סין ואת צפון קוריאה, שיש להם כושר ייצור ויכולת טילאית נוראית, לעמוד ככה ולצאת ולא לפחד כלל, זה ביטוי לרוח הקודש. ומאיפה נובעת רוח הקודש הזאת? מרוח האומה. רוח האומה בא לידי ביטוי קודם כל בזה שיש היום בארץ ישראל ריבוי תורה, מה שלא היה אף פעם. יש ריבוי תורה בארץ ישראל, ומאז שמחת תורה יש גם מהלך ענק של תשובה. יש סקרים שמדברים על 53% מהצעירים שחוזרים לשמור שבת. זה נעשה לעיתון הארץ שעשה את זה, אחרי זה הופיע בתקשורת השמאלנית החילונית, הם הורידו את זה ל-53%, אבל אומרים שזה הרבה מעבר, 73% אם לא יותר, אנשים חוזרים לשמור שבת, יש ריבוי של תורה, יש התעוררות נשמתית רוחנית של עם שקם וחוזר לרוחו, ומתוך החזרה לרוחו מופיעה עליו רוח הקודש. הרב במאורעות תפרשפי, תפרשפי א', וגם בתפרשפי ת', הוא הרבה מדבר על אורו של משיח, של ההתהפכות בדמי חיי. יש מציאות של מסירות נפש שהיא כתוצאה מנפילה כביכול, אנחנו נשפך לנו הרבה דם. הרב באחד ההספדים שם על הרוגי הפרעות אומר, אנחנו לא יכולים לבכות, לא יורדות לנו דמעות. למה לא יורדות לנו דמעות? מכיוון שהמוסרי הנפש האלה קידשו את האומה ברוח הקודש. הוא כותב בעוד אגרות איזשהו ביטוי כזה, שהמסירות נפש, כל ההרוגים שלנו, כל הנרצחים שלנו, כל אדם שנשפך, הוא לא לחינם, הוא מוליד באומה כוח של מסירות נפש, של רוח הקודש. יש רוח הקודש על האומה, וזה מוליד פלאות כאלה של אין עם כלבי יקום. העם כאומה קם כלבי לא רק מבחינה פיזית, אלא יש פה רוח השם, רואים רוח אלוקית. אור החיים הקדוש אומר על אין עם כלבי יקום שיש פה פלא של האומה הזאת. בילה, מה הוא רואה? הוא אומר, תראו את האומה הזאת, הם לפני שנייה היו עבד והם קמים כמו לוי, הם מקצועיים והם יוצאים למלחמות, כובשים את סיחון ואת אוג, מתנהגים כמעצמה. לפני כמה דקות הם היו בשבים, היו עבדים, הם פתאום מתנהלים כאימפריה, כמעצמה. אין עם כלבי יקום, איזושהי קימה פילית של מקצוענות, וכערי התנסה. מגיעים למציאות מיוחדת של התנסות הרבה מעבר להיגיון, הרבה מעבר ליכולת האנושית של העמים. אנחנו הרבה מעבר לכולם. אז אנחנו רואים, זוכים להיות ברגעים, בשעות, שרוח השם מופיעה, רוח מלכה משיחה. יש כאן רוח משיחית. משיח זה אדם שנמשך להושיע את ישראל. יש כאן תשועה, אנחנו עדיין לא מאקלים את התשועה שקורית פה. לפני שנתיים שהיינו במצב נוראי, אבל זה האורו של משיח, זה אור מתוך חושך. אנחנו היום במצב שאומות העולם מסתכלות ומשתאות. מה הן רואות? הן רואות את האור האלוקי שמופיע עלינו. וזה מתחיל אצלנו כאן בבית המדרש. אז אנחנו צריכים להיות מלאי שמחה בזכות שיש לנו להיות בשעה הזאת, וגם להתפלל. אנחנו לא יודעים לאן זה הולך, יכול להיות שמכאן אנחנו נתערבו עוד מדינות ונגיע למלחמה גדולה, מלחמה עולמית גדולה. אנחנו לא יודעים לאן זה ילך, אבל מה שברור לנו זה שיד השם מתגלית פה, אור השם מתגלה פה, וזה דורש מאיתנו יראת שמיים של גדלות, יראת שמיים של כלליות, יראת שמיים של אמונה גדולה, של העמקה בתורה הגואלת. כי אנחנו באים פה, סופו של המהלך, אנחנו יודעים שהוא להופיע אור חדש של ציון. כל זה בא להוליד אור תורה עלינו ועל העולם כולו. ממילא זה דורש מאיתנו להתחזק, כמו שאמר הרב פנדל, ראש הישיבה, בלימוד שלנו, בעירת שמיים שלנו, בעיון שלנו, בהתמדה שלנו, לתת את הכוח הרוחני, שהמהלך הזה של רוח הקודש יופיע ביתר שאת, או ילך ויתעצם בעזרת השם.